בוקר טוב, אנחנו נמצאים בדף פ"ה עמוד א', אבל בואו נלך טיפונת אחורנית כדי שאנחנו נראה במה הסוגיה שלנו עוסקת. אנחנו מדברים על המשנה שהייתה בדף פ"ג עמוד ב', כהנם כהנים לוויים נהנים לי יתלו על כרוכו, כהנים אלו ולוויים אלו נהנים לי יתלו אחרים. ואז הגמרא בדף פ"ד עמוד ד', בשליש התחתון של העמוד שואלת, רגע אחת, הרי יש פה סתירה. מצד אחד, אם אתה אומר, כהנם כהנים אלו עליי, הרי שמסתבר שטובת הנאה אינה שווה ממון, מפני שבתרומות ומעשרות הוא יכול לתת לאיזה כהן שהוא ירצה. ואם הוא נותן למישהו, אז השאלה היא, האם זה שווה ערך כספי מסוים, או זה לא שווה ערך כספי מסוים. אז מהרישא, שאומר, יתלו בעל כורחו, מסתבר שזה לא ממון, טובת הנאה אינה ממון, ולכן יכולים לקחת ממנו, למרות שהוא, למזות שהוא נדר, הם מסורים ליהנות ממנו. מהסייף היוצא, שאם הוא רק עשה כהנם, רק מכהנים ספציפיים, אז הם באמת לא ייקחו, ואחרים כן ייקחו. מה זה אומר? זה אומר ששוב, שטובת הנאה שווה ממון. עכשיו, מה שהגמרא ניסתה להעמיד את זה במחלוקת בין רבי לבין רבי יוסי ברבי יהודה. ונראה את הברייתא הזאת, שזה נמצא בדף פ"ד עמוד ב', בארבע שורות לפני הסוף. לוקש הרבי ורבי יוסי ברבי יהודה, דתניא הגונב טבלו של חברו והחלום משלם לו דמי טבלו, דברי רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו משלם אלא דמי חולין שבו. כלומר, אם מישהו גנב תבואת טבל, שעדיין לא הופרשו מן התרומות ומעשרות, ואז השאלה היא, מה הוא צריך לשלם לו? תפסו אותו, הוא מתחייב לשלם לו. עכשיו, ברור שבאותה תבואה שהוא גנב, יש חלק מזה שזה שייך לו, כי אחרי שהוא יפריש תרומות ומעשרות, זו תבואה שהיא שלו ויכול לעשות בה ככל העולה על רוחו, אבל יש חלק שהיא לא שלו, הוא חייב לתת אותה או לכהנים או ללווים, ואז השאלה היא, מה הגנב משלם? אז רבי אומר שהגנב משלם לו את הכל, דמי טבלו. הרן אומר פה שזה לא בדיוק את כל דמי טבלו, מפני שבקטע של התרומה זה יותר כאילו את דמי ההנאה שיש לו, כמה שווה ההנאה הזאת שהוא יכול לתת את זה לאיזה כהן שהוא יוצר.
זה
גנב. הגמרא לא מתייחס עכשיו לשאלות מוסריות, שאם גניבה זה טוב או זה לא טוב, אלא מה הלכה? הלכה היא מישהו שגנב ותפסו אותו צריך לשלם, מה הוא נותן? רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו משלם לו את דמי חולין שבו, כלומר, היות והתרומות והמסרות לא ברשותו, אז הוא משלם רק את דמי החולין. מהי לאו באקא מפלגי? ואנחנו מגיעים לדף פ"ה עמוד א' למעלה, דרבי סבר טובת הנאה ממון, ורבי יוסי ברבי יהודה סבר טובת הנאה אינה ממון, ולכן לפי רבי הוא ישלם לו גם את הדמים של הערך של ההנאה שתהיה לו מנתינת התרומות ומסרות לכהנים וללוויים, כי שזה יותר מה שהדמים של מה שנשאר מהתבואה אחרי שהיו מפרישים, ורבי יוסי סובר שטובת הנאה אינה ממון. לא, אומרת הגמרא, לא זאת המחלוקת ביניהם, אפשר להעמיד את זה בצורה אחרת. דקו לאלמה, טובת הנאה אינה ממון. אני יכול להעמיד את זה, תמיד כשאנחנו עושים כזאת מחלוקת והגמרא דוחה את זה, את אומרת, אם המחלוקת היא טובת הנאה ממון או טובת הנאה אינה ממון, אז הגמרא אומרת, בוא נעמיד את זה באיזשהו כיוון, או טובת הנאה ממון או טובת הנאה אינה ממון, תכף אנחנו נראה בהמשך. אלא, אז היא אומרת, כולי עלמא טובת הנאה אינה ממון, אלא הכה במתנות שלא הורמו כמפלגי. מה זה במתנות שלא הורמו? נסתכל ברן בשורה השלישית מלמעלה, במתנות שלא הורמו כמפלגי, דרבי סבר, כיוון שלא הורמו תרומות ומעשרות, הבו לו כחולין שבו, דלאו כמי שהורמו דמיין, ורבי יוסי סבר, כמי שהורמו דמיין ואין לו בהם כלום, ומשום אך ינום שלם לו לדמי חולין שבו. כלומר, הגמרא רוצה להעמיד את זה שלפי כולם טובת הנאה אינה ממון, אבל הם חולקים במתנות שלא הורמו, האם זה נחשב, האם כל התבואה נחשבת כאילו זה חולין ולכן הוא משלם את הכל, או לא.
שואלת, אבל זה כאילו,
כן, בדיוק, כאילו כזה. אבל מיד שואלת הגמרא על מה שאתה רצית להגיד, מיד הגמרא מיד שואלת, מה זה כאילו הזה, כן? שואלת הגמרא, והיא טובת הנאה אינה ממון, מה לי הורמו, מה לי לא הורמו, מה זה משנה? הרי זה תמיד נשאר לי הנטו של מה שצריך להיות אחרי תרומות ומעשרות. אומר רן, מה לי הורמו, מה לי לא הורמו, כיוון דה טובת ענה אינה ממון, כי לא הורמו מי, הווה. דה פתיחי בתרומה ומעשר שאין לו בהם כלום. כלומר, אז מה זה משנה לי? אלא, אומרת הגמרא, אלא היינו תעמד דה רבי, כנסו הרבנן לגנב כי איך ידלו לגנוב, ורבי יוסי ברב יהודה סבר כנסו על רבנן לבעל הבית כי איך ידלו לישי לטיב לי. כלומר, המחלוקת היא, האם אנחנו כונסים את הגנב כדי שלא יגנוב, האם אנחנו כונסים את בעל הבית כדי שלא יעכב את ההפרשה של תרומות ומעשרות. ואז השאלה היא, בוא נשאל, מקודם הגמרא אומרת באה ואמינה, שבוא נניח שכולי אלמה טובת עניין הממון, מה פה? האם אנחנו אומרים שלכולי אלמה טובת עניין הממון או טובת עניין הממון? כלומר, שמעמידים את זה במחלוקת הזאת של רבי ושל במחלוקת של מי כונסים. האם המחלוקת ביניהם היא, האם כונסים את זה או כונסים את זה? מסתבר שלא. מסתבר שאני יכול להעמיד את זה כטובת הנאה ממון, ואני יכול להעמיד את זה כטובת הנאה אינה ממון. בוא נראה מה הר"ן אומר הזה. אלא היינו תמה, ממש ככה טיפה מתחת להגעות וציונים בשורות הצרות, אלא היינו תמה דרבי. השתה לא מבייאלן אית ללתרווי וטובת הנאה ממון או אינה ממון. כלומר, אני יכול להעמיד את זה גם של שניהם טובת הנאה ממון, וגם של שניהם טובת הנאה אינה ממון. אני לא חייב להעמיד את זה בכיוון אחד בלבד. עכשיו, איך אני מסביר את הסיפור של הכנס, את מי כונסים? אז הוא אומר ככה, ואי אית לו טובת הנאה אינה ממון לרבי יוסי ברבי יהודה ניחא. כלומר, אם אני מדבר על טובת הנאה שהיא אינה ממון, אז זה ברור שלרבי יוסי ברבי יהודה, ברור למה הוא אומר את זה, למה? כי טובת הנאה אינה ממון. שלום על ישראל. ורבי, היינו תמה, דקנסו רבנן לגנב לשלם טובת הנאה של תרומות ומעשרות לבעל הבית. כלומר, וממקרה כזה, אז אני אעמיד את זה כרבי יוסי או סובר, למה הוא משלם לו, רק את דמי, רק את דמי חולין שבו? כי טובת הנאה אינה ממון, ואין לזה ערך כספי, ולכן מה שנשאר ברשותו זה החולין, והיתר לא. אז יש לנו בעיה עם רבי. רבי, איך הוא יתרץ את זה? אז רבי אומר, אנחנו נותנים כנס לגנב, והכנס הגנב שהוא ישלם את הכל. עכשיו, אם אנחנו נעמיד את זה במקרה הפוך, ממשיך הר"ן, אם אנחנו נעמיד את זה במקרה הפוך, ואי סבירה לו, טובת הנאה ממון, לרבי ניחא. כלומר, לרבי זה פשוט, טובת הנאה היא ממון, ובגלל שטובת הנאה היא ממון, הוא צריך לשלם לו גם את החלק של כמה שווה לו טובת הנאה הזאת, שהוא יכול לתת את זה לאיזה כהן שהוא ירצה. ורבי יוסי ברבי יהודה, היינו תמד אינו משלם אל הדמי חולין שבו, משם דקנסו רבנן שלא ישלם לו טובת הנאה בתרומות ומעשרות. כלומר, ואז זה לא מחלוקת האם כונסים את זה או כונסים את זה, אלא אם אני אעמיד את זה ככה, אז אחד נותן סיבה של כנס, ואם אני אעמיד את זה בצורה הפוכה, אז השני נותן סיבת הכנס. ואם אני אומר טובת הנאה אינה ממון, למה בכל זאת לפי רבי יוסי ברבי יהודה משלם לו את הכל? למה לפי רבי משלם לו רק את דמי חולין שבו? כי כנסו רבנן את הבן אדם כדי שלא ירשה את התרומות ומעשרות. כלומר, זה יכול להיות גם פה וגם פה. הכל פנים, אנחנו עדיין לא מבינים את הסתירה בין הרשא לבין הסיפא. למה ברשא נראה כאילו טובת הנאה ממון ובסיפא נראה כאילו טובת הנאה אינה ממון? ואני לא יכול להעמיד את זה במחלוקת של רבי ורבי יוסי ורבי יהודה. אז אוקיי, אז מה, איך אנחנו מתרצים את אם טובת הנאה, בוא נראה, אם טובת הנאה ממון, אז אין בעיה. תראה, מה אומר הר"ן? והיא סבירה לו טובת הנאה ממון, לרבי ניחא ורבי יוסי. נכון, לפי רבי יוסי, למה הוא משלם לו רק דמי חולין שבו? הרי טובת הנאה ממון, למה שלא ישלם לו את מה השווי של טובת הנאה שלו שיכול? אז הוא אומר, אני כונס את הבן אדם, אל תשעה תרומות ומעשרות. אתה ישעת בעל הבית, ישעת תרומות ומעשרות, על הבעל הבית, לא על הגנב, על הבעל הבית, ישעת תרומות ומעשרות, תדע לך שאתה, את ה... בסדר, ברור שזה, אתה יכול לדבר פה על הזמן הממוצע או על משהו כזה. כן, כן, נכון. בסדר, אבל מה קורה אם הוא עשה את הקרי עכשיו והוא גמר את זה מאוחר בלילה והוא הלך לישון ואז גנבו לו? כלומר, ברור שאנחנו לא מדברים על מקרה קיצורי כזה שלא היה בידו להפריש תרומות או מעשרות ואז לא יהיה המצב הזה. אנחנו מדברים על הוקימתות, כן? הוקימתות זה במצבים מסוימים. ואז שוב עדיין יש לי את הבעיה של ההבדל בין הרשא לבין הסיפא שמשתמע כאילו הפוך. רבא אמר שני תרומה דהיינו תמה דהיתלו על כורחו, משום דתרומה לא חזיה אלא לכהנים, וכיוון דקעתי למייסרה עליו, שוויה אפרה באלמה. מה הוא אומר? ופה אנחנו נסתכל ברן, הרנו, רב אמר שני תרומה, כלומר, כולם מתניתן איתלו דטובת הנאה ממון. שוב, במקרה הזה אני כן מעמיד את זה, שבכל המשנה טובת הנאה עם ממון. וסייפה דניחה, ניחה, דכהנים אלו איתלו, ניחה, דכהנים אלו איתלו אחרים. כלומר, בצפה שהוא מדיר הנאה רק כהנים מסוימים, אז ברור שאיתלו אחרים. למה? מפני שכיוון שטובת הנאה היא ממון, אסור להם ליהנות גם מהקטע הזה של הטובת הנאה. ורישה, אז אם כן הרישה, אם הוא מדיר את עצמו מכל הכהנים, איך אנחנו אומרים שיתלו בעל כורחו? היינו תמה שיתלו בעל כורחו משום דתרומה לא חזיה אלא לכהנים, שאי אפשר להתנה לישראל. אני מדבר פה על תרומה. אילכך, כיוון דמישראל היו שוויה אפרה באלמה, דאף קרא להו טובת הנאה שיש לו בה. כלומר, הוא בא ואומר ככה, היות והתרומה היא לא שייכת לו, הוא צריך לתת אותה לכהנים. כלומר, הבעיה הייתה שהוא יכול להחליט על איזה כהן הוא רוצה. אבל היות ועשר את עצמה על כל הכהנים, זה כאילו שהוא עשה את זה הפקר. וברגע שהוא עשה את זה הפקר, אז הם יכולים ליטול, ואין לו מזה טובת הנאה. אני לא חושב...
זה הפקר רק לכהנים, זה לא לכולם.
ברור, ברור שההפקר הוא רק לכהנים.
זאת אומרת, זה יכול להיות לכולם, אבל האם לא... סתם ישראל יכול...
ברור, כן. זה במקרה מיוחד שכאילו עשה אותה הפקר לכל הכהנים. אני לא יודע מה הם בדיני הפקרים, הוא בא ואומר... זה הפקר רק לכהנים, אם ההפקר תופס, או שההפקר צריך להיות לכל העולם, לכל העולם כולו. אבל היות והתרומה היא ממילא שייכת לכהנים, אז לכן גם כתוב יתלו בעל כורחו. כלומר, לא שהוא ייתן להם, אלא הם ייקחו. כלומר, ברגע שהוא לא נותן להם, אז בכל מקרה אין פה את האלמנט של טובת הנאה, אלא הם נותנים בעל כורחו. ואז בא רן וממשיך את הקטע הזה ומסתפק ומה הוא אומר? הוא אומר, מה קורה שבן אדם אוסר פירות על עצמו? כל הפירות שלו על עצמו. זה שלי, אני אוסר את זה על עצמי. מה הדין של הפירות האלה? ומאה שם אינן, אני ממשיך ברן בהמשך, זה השורות הבינוניות, השורה השנייה. ומאה שם אינן שהאוסר הנעת פירות על עצמו, יכולים אחרים לטעול אותן בעל כורחו ואינו יכול לעכב. אף על פי שיכול להישאל לנדרו, כיוון דאשת מי הוא דלא איצ'יל, מי הוא, איך הדאיצ'יל, מי הוא דלא איצ'יל. כלומר, הוא בא ואומר כזה דבר, אני אסרתי את כל הפירות שלי על עצמי. עכשיו, אני הבעל הבית של הפירות, אבל אני אוסר את זה על עצמי. מה המשמעות שאני אוסר את הפירות האלה על עצמי, שאני אוסר את הענה של הפירות האלה על עצמי? זה אומר שאני כאילו הפקרתי אותם. וזה אומר שאני יכול... וזה אומר שכל מי שרוצה, זה כמו כל הפקר רגיל, במקרה הזה אני גם אסרתי על עצמי, אבל זה כמו כל הפקר רגיל, שבן אדם יכול לקחת אותו. אבל אז השאלה היא, אנחנו בנדרים יודעים שאפשר להישאל על הנדר, ומי שנשאל על הנדר, אם אתם זוכרים מה ההבדל בין הפרה לבין שאלה על הנדר, שמי שנשאל על הנדר, אז הנדר נעקר מעיקרו. כלומר, מלכתחילה נעקר הנדר, ואז מה זה אומר? שמלכתחילה לא היה קיים הנדר, ומלכתחילה לא היה נאסר, ואז השאלה היא, מה קורה למי שלקח? האם מי שלקח צריך להחזיר? לא, אבל... הסתבר רטרואקטיבית שזה לא היה הפקר, כן? הרי מה זה? לא, לקחו בעל כורחו, הם לקחו. הוא לא נתן. הוא לא יכול לתת, כי הוא אסר הנעת פירות אלו עליי. על עצמו.
נכון, אז או שהוא נתן את זה מתוך...
הוא לא נתן, הוא לא נתן. מה הוא אומר? אז מה אומר הר"ן? יכולים אחרים ליטול אותן בעל כורחו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לא נתן, אבל הם יכולים לקחת למה? מפני שזה דומה להפקר. ואינו יכול לעכב.
אם זה הפקר, גם הוא עצמו יכול לזכור.
אבל הוא אסר את ההנאה על עצמו. הוא בעצמו לא יכול. מה זה לא יכול? הוא לא, אסור לו, כן? אחרת הוא עובר על בל יחל דברו.
שהוא נותן על עצמו את הפירות,
כל הפירות שלו. הכל, הכל. לא, לא, הכל. זה גם ענה. כשאתה מוכר, אתה מקבל כסף. זה כבר לא עניין של ענה.
רק אכילה זה ענה.
לא, לא. לא, אם הוא צמצם, צמצם, אני מדבר שהוא אסר הכל עליו. כן, ענת כלשהי של הפירות האלה עליו.
השאלה זה למה...
מפני שהוא לא יכול לעשות איתם כלום. ואם הוא לא יכול לעשות איתם כלום, אז זה נחשב כאפקה, בדיוק כמו, כמו סיפור עם הכהנים.
למה ככה? אני עשיתי לעצמי, מי אמר שאני נותן
לאחרים
לקחת?
מה יעשו עם הפירות?
לא משנה, זה לא
הפקר.
אז הם אומרים, הרן אומר, הדין הוא שזה הפקר. זה הדין, זה חידוש של הרן, שהדין הוא שזה הפקר. אוקיי? בואו רגע נתקדם. בוא נראה איך הסיפור הזה מתפתח, כי זה לא כך פשוט, הוא מתפתח. ואף על פי שיכול להישאל על נדרו, כיוון דאשתא מיה נמי לא יצ'יל. היות והוא יכול להישאל על נדרו, ואז יסתבר מלכתחילה שזה לא היה הפקר, אבל היות וברגע זה זה נחשב להפקר, אז יכולים לקחת אותו אפילו בעל כוחו. מי הוא? איך הדאיצ'יל חייבים לשלם? כיוון דחכם עוקר הנדר מעיקרו, כיוון דאיצ'יל הוולו אנח פירי כאילו לא ייצרו עליהו מעולם. כלומר, הוא בא ואומר, ברגע שהוא יישאל, אז יצטרכו להחזיר לו. עכשיו, יש פה, זה אגב, זו עוד הדעה של הרן. זה הדעה של הרשב"א, סליחה. והרן חולק במקצת על דברי הרשב"א, אני מסתכל פה משוטנשטיין, וסובר שאפילו אם נשאל על הנדר, לא בטלה צחייתם של אחרים בפירות, ותקף נראה, אנחנו מסתכלים על זה. כלומר, יש מחלוקת, האם במקרה כזה צריכים להחזיר, או במקרה כזה לא צריכים להחזיר. בטח זה מסתבך, אני מסכים איתך. אז שואל הרן, ואם תאמר, אם כן, איך יתלו כהנים על כורחו, למה לא נכו שמה מיצ'יל ומתנה מדידי? כלומר, אני יכול גם לשאול אותו דבר לגבי המשנה, איך כהנים יכולים לקחת אותו בעל כוחו? לאו קושי, דעתנן המקדש אישה על תנאי שאין עליה, או עליו נדרים ונמצאו עליה, יש כאלה שלא גורסים את העליו אלא רק את העליה, כי ככה כתוב שם במשנה בקידושים, שמצאו עליה נדרים, אינה מקודשת. ומדתן היא אינה מקודשת, משמע שאינה מקודשת כלל ויכולה לנסה לאחר, אף על גב, אוקיי? ואף על גב דתן יהת המלכה אצל חכם ויתירה, וכן הוא שלח חכם ויתירו מקודשת. בוא נראה, זה מקרה מורכב. מישהו שהוא מקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים, בוא נעזוב רגע עליו, כן? שאין עליה נדרים, ונמצאו עליה נדרים. אומרת, המשנה בקידושין אינה מקודשת. היא לא מקודשת מפני שהתנאי לא התקיים. אוקיי? למרות שבהלכה, אגב, שאני מסתכל על שולחן ערוך באבן העזר, הוא עושה את זה בצורה קצת שונה. הוא אומר לו, בקידושין תנאי, אני מסתכל על שולחן ערוך באבן העזר, בקידושין תנאי הוא שהוא לטובתו כגון על מנת שאין בה מומין או שאין עליה נדרים, יכול לבטל. הוא לא אומר שהיא לא מקודשת כמו שהמשנה פה אומרת, וזה מחלוקת בין הרם לבין הרשב"א, אלא הוא אומר שהוא יכול לבטל, הוא יכול להחליט שאני מבטל על התנאי ואז היא כן מקודשת. אבל לפי מה שהרן אומר פה, הוא מביא את המשנה והוא אומר, היא לא מקודשת. היא לא מקודשת, מה זה אומר? זה מה שכל אחד היום יכול לבוא ולקדש אותה. מה קורה אם אחרי שבוע הוא הלך לחכם ונשאל על נדרו? היות והנדר נעקר מעיקרה, אז היא כן מקודשת. כלומר, למרות שלא נסע בין אותו רגע לבין הרגע, בין השבוע אחרי זה שהלכה לחכם להישאל על נדרה כלום, היא מקודשת מפני שהנדר נהג, ואז ברגע שהוא קידש אותה, לא היו על הנדרים, אני לא מדבר על מומים, אני מדבר על נדרים, כן? אז... זאת שאלה שאם הרב קצין היה נמצא פה, אני הייתי שואל אותה שאלה, כי אני כשאני הכנתי את זה, התלבטתי בשאלה הזאת, מה קורה? אני מניח שיש תשובה על זה, כן? כלומר, מה קורה עם בן אדם כדי שישאל מנת שאין עליה נדרים, נמצאו עליה נדרים, הרי לפי מה שהרן אומר פה אינה מקודשת, לפי אותה משנה אינה מקודשת, הלך מישהו וקידש אותה, ויומיים אחרי זה היא הלכה לחכם והתירה את נדרה, מה קורה? אני מניח שהתשובה תהיה, צריכה להגיד מזה ומזה, אני מניח שזאת תהיה התשובה, אבל כי יש מקרים כאלה שאומרים, תצא מזה ותצא מזה ומזה. אז אני אומר, אז לא כולם סוברים שהיא לא מקודשת לגמרי, אלא אומרים שרק אם הוא, כפי שקראתי עכשיו בשולחן ערוך, שבמקרה כזה הוא יכולה להיות לא מקודשת. זה תלוי איך הוא יתייחס, כן? שולחן ערוך אומר, תנאי שהוא לטובתו כגון על מנת שאין בה מומין או שאין עליה נדרים, יכול לבטלו. כלומר, הוא יכול לבטלו. פה, מפה משתמע שהיא לא מקודשת, אלא אם כן היא התירה. היא תירה את הנדר, לא תלוי בו, אלא תלוי בה. אז זה המחלוקת, אני חושב שנכנסנו מספיק ולא כדאי להיכנס יותר מזה. הקופני, מה שהוא אומר הרן, עיניים קודשת, משמע עיניים קודשת כלל יכולה לנסה לאחר, אף על גב דתניה, את המלכה אצל חכם ויתירה, מקודשת, על מדף, על גב דמצי למישל, וחי לי קידוש למפריע, כל אמא דלא מיצ'יל, לא חיישין אנשמה מיצ'יל, אך הנמי שאם איצ'יל עבדו כהנים איסורה למפריע, כל אמא דלא איצ'יל לא חיישין אנשמה לאחי. כלומר, אז יש מחלוקת שוב, האם במקרה כזה, ויש אחרים שטוענים, כלומר, זה הוא מביא בשם הרשב"א, ואני מסתפק בזה, ממשיך הר"ן ואומר, והבשורה הבינונית האחרונה, הוא אומר, ואני מסתפק בזה לפי שמשעה שעשרו על עצמו, הפקירו וכל שזכה בו אחר קנה כזוכה מן ההפרר, ואף על גב שאיסור שבו הלך על ידי השאלה, כי עניין ממונו של זה אינו בטל, שאיני מוצא שאלה בהפקר, ומשום מה יתלו בעל כוחו די, כלומר, מה שהוא בא ואומר הר"ן, כלומר, הרשב"א אומר, הרשב"א אומר שאם אם הוא אסר את כל הפירות ומישהו הלך ולקח אותם שהוא מותר לו לקחת מפני שהם נחשבים להפקר, כלומר בזה אין מחלוקת ביניהם, ואחר כך הוא נשאל לחכם על נדרו, אומר הרשב"א צריכים להחזיר, אומר הר"ן לא צריך להחזיר, כי ברגע שנעשה קניין, הקניין הוא קניין גמור ולא צריכים להחזיר. אז זה ככה by the way. אוקיי, עדיין אנחנו נמצאים, כלומר, עדיין אנחנו נמצאים שאנחנו יכולים להסתכל ככה וככה, ועדיין לא פתרנו את השאלה של המשנה, את הסתירה בין הרשע לספר. אומרת הגמרא, רבה אמר, שני תרומה, דהיינו תמה דיתלו בעל כורחו, משום דתרומה לא חזיה אלא לכהנים. וכיוון דקעת אלם ישראל עליו, שוויה אפרה באלמה. כלומר, שוב הוא אומר שזה היות והתרומה ראויה רק לכהנים, וכיוון שהוא עושה את זה על כולם, אז זה נחשב להפקר גמור ולכן יתלו. ושוב, אנחנו חוזרים לשאלה של מה קורה אם הוא יתיר אחר כך את נדרו, מחלוקת הר"ן והרשב"א. אוקיי, נעבור למשנה הבאה. קונם שני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי על פי אחיך, אינו יכול להפר. הכוונה היא שאם האישה אומרת, היא נודרת על הנאה על כל מה שהיא, כלומר שאסור לה לעשות משהו עבור אבא שלו, או עבור אבא שלה, או עבור אח שלו, או עבור אח שלה, אז אומרת המשנה, לא יכול להפר, מפני שזה לא נדרי עינוי נפש, וזה גם לא נדרים שבינו לבינה, זה בינה לבין, אמנם זה קרוב משפחה שלא או שלה, אבל עדיין זה נדרים עם צד אחר. הנה, אינו יכול להפר, אומר הר"ן בשורה האחרונה, שאין אלו נדרי עינוי נפש ולא דברים שבינו לבינה. בואו נמשיך הלאה ונראה את המקרה הבא במשנה.
מי שאומר, היא או הוא יורשים את זה?
לא, היא אוסרת על אביה או על אביו או על אחיה או על אחיו ליהנות ממנה.
נכון.
אני מניח, אם היא מתה, אם היא מתה. לא, זה הפוך אבל. פה היא לא, היא אוסרת את האבא שלו ליהנות ממנה, כן? אוקיי? לא, לא, לא שהיא לא תהנה מאבא. כן, אוקיי. כן. אוקיי.
אם הוא בעצמו מת, אז הוא יתייבם או לא?
לא יודע. שאלה. לא יודע, זה כבר... זה כבר הלאה, כן. אוקיי, בוא נמשיך. היא ממשיכה לעשות קונם שני עושה על פיה, על פיך, כלומר, היא כבר פה מתעסקת עם בעלה ואומרת שאני לא אעשה לך שום מלאכה. אינו צריך להפר, אומרת הנקמה, אינו צריך להפר. רבי עקיבא אומר, בבקשה. כי היא משובדת לו. כן, זו הסיבה, כי היא משובדת לו והיא לא יכולה לנדור על דבר, זה כאילו שלא שלה. זה לא תופס הנדר בכלל, אומר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר יפר. למה יפר? שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו. מה פה הכוונה? בוא נסתכל בר"ן, עכשיו נהפוך טיפה את הדף לפה עמוד ב', מפני שהר"ן, למרות שהגמרא היא בפה ד' עמוד א', הר"ן הוא בפה עמוד ב', השורה השנייה. רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, דקסבה רבי עקיבא דעדפה דידה היא, וחייל עליה נדרה, דה לא כמשתבדלי, ומשום מה צריך להפר, כלומר, אם הוא רוצה, אני לא חייב, אבל הוא, כדי שהנדר לא יתפוס, הוא חייב להפר את הנדר. ומי הוא מצי למפר משום דברים שבינו לבינה. כלומר, זה לא נושא של עינוי נפש, אלא הסיבה שהבעל יכול להפר מפני שזה דברים שבינו לבינה. ותנא קמא לא חי איש לאחי, משום דסביר אלי דעדפה נמי דידי הווה. כלומר, השאלה היא, המחלוקת בין רבי עקיבא לבין תנא קמא, האישה מחויבת לצאת, לתת לבעלה איזושהי כמות מסוימת של מעשה הדעה, כן, כתבתי באיזשהו מקום, כן, אבל יש איזשהו, יש איזושהי כמות, יש איזו, איפה כתבתי את זה, איפה ציינתי את זה, כלומר, זה חמישה חוטים, יש איזושהי כמות שהאישה חייבת לעשות לבעלה כל יום. אם אני אמצא את זה, אז אני לא רואה את זה כרגע. טוב, לא משנה, אבל מה קורה אם היא עושה יותר? מה שהיא עושה יותר, המחלוקת היא בין תנא קמא לבין רבי עקיבא, האם כשהיא עושה יותר זה שלה או זה שלו? לפי תנא קמא, גם אם היא עושה יותר זה של הבעל, רק היא לא מחויבת לעשות יותר, אבל כל מה שהיא עושה זה של בעלה, ולכן אין צורך להפר, כי משעובדת לו והנדר לא תופס. לפי רבי עקיבא, מה שהיא עושה מעבר למה שהיא מחויבת שלה, ואם זה שלה, אז הוא חייב להפר, אם הוא רוצה שזה, שהנדר לא יכול, כלומר, אם הוא לא רוצה להיות במצב שבו, יהיה מצב שבו היא תבוא על בעל יחל דברו, אז הוא חייב להפר לה. הנה, מיד הרן אומר זה. והיה דפה, היינו, שתעדיף על מה שפסקו לחכמים לעשות לבעלה, דהיינו, משקל 5 סלעים, כדי ידע בפרק אף על פי. כן, כלומר, זה החובה שלה לעשות לבעלה, זה משקל 5 סלעים, מה שעושה יותר, רבי עקיבא אומר שלה, תנא קמא אומר שלו, ולכן לפי תנא קמא לא צריך להפר בכלל, ולפי רבי עקיבא צריך להפר. בואו נראה עוד דעה שלישית, שלא דעה שלישית במה צריך להיות ומה לא צריך להיות, מפני שיפר או לא יפר זה משהו בינארי, כן, זה או כן או לא, אבל השאלה היא למה. רבי יוחנן בן נורי אומר יפר, שמא יגרשנו ותהי אסורה עליו. הוא בא ואומר כזה דבר, ובוא שוב נסתכל ברן בעמוד הבא למטה, דסביר עלי לרבי יוחנן בן נורי כתנא קמא דעדפה נמי דבעל אבי. הילקח משום עדפה אין צריך להפר, אלא שמא יגרשנה ויהיה הנדר חל כשמגרשה אינה משעובדת לו למעשה ידיה, ותהיה אסורה לחזור לו לפי שנאסר במעשה ידיה. ואי אפשר לו להיזהר שלא תתחון ושלא תופה וכל שאר מלאכות השנויות משנתנו שאישה עושה לבעלה. כלומר, הוא בא ואומר כזה סיפור. נדר לא חל, שברגע שהיא משעובדת לו, הנדר לא חל כל עוד היא משעובדת לו. אבל היא נדרה.
הוא תלוי ועומד, הוא לא מתבטל.
הוא תלוי ועומד, הוא לא מתבטל, אלא הוא תלוי ועומד. ואם הוא מגרש אותה, ואז הנדר חל. ואז מה המשמעות ההלכתית היא? שהוא לא יכול לשאת אותה שוב לאישה. כלומר, יש מצווה של מחזיר גרושתו. הוא לא יכול לקיים את מצוות מחזיר גרושתו. למה? מפני שיות וכבר עכשיו הסיפור הזה הוא אסור הנאה מזה. ולכן, אם הוא יחזיר אותה, אז הוא יענה ממעשה ידיה. ממשהו שכבר הנדר כן תופס. ולכן, לפי רבי עקיבא, הנדר כן תופס. כלומר, יש לנו 3 מצבים. יש לנו, במחלוקת הזה, יש לנו שתי מחלוקות. מחלוקת אחת בין תנא קמא לבין רבי עקיבא, האם למעשה בין תנא קמא ורבי יוחנן בן נורי לבין רבי עקיבא, האם העדפה היא שלה או שלו, מה שהיא עודפת מעל מה שהיא משעובדת לו. ומחלוקת נוספת היא בין רבי יוחנן בן נורי לבין, אני יכול להגיד, רבי עקיבא ותנא קמא, האם אם אדם נודר במשהו שהוא משעובד והמצב הזה השתנה, האם הנדר חל או שהנדר לא חל. הנה, ואומר שם בהמשך הרן, ותנא קמא פליג על ידי רבי יוחנן בן נורי, אם משום דלא סביר עלי דמהניה הפרה לכי מגרש לה, ואם משום דנדר גופה כיוון דאשתה לא חייל לקמה נמי לא חייל. כלומר, או שבגלל ש... או משום שברגע שהוא יגרש אותה, אין אלמנט של הפערה, מפני שהוא יכול להפר רק דברים שבינו לבינה או דברים של עינוי נפש, וברגע שהוא מגרש אותה בינו לבינה אין לזה שום משמעות, כי זה לא עינוי נפש. או שהוא בא ואומר שברגע ברגע שזה חל, זה חל מהרגע ולעולם. ברגע שזה לא חל, אז זה כבר לא חל. כלומר, זה לא תלוי ועומד, אלא זה, שזה ממש, הנדר הזה לא חל. אוקיי? טוב. אז אלה הם שלושת המצבים, כלומר, העדפה, והאם הנדר לא יכול לחול לרגע, האם הוא יכול לחול יותר מאוחר. אמר שמואל, אני חוזר לגמרא, אמר שמואל, הנחה כרבי יוחנן בן נורי. כלומר, שמה רבי יוחנן בן נורי אומר? שהבעל יפר את הנדר. שואל את הגמרא, למימרא דכסבר שמואל, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם? כלומר, מפה אני יכול להבין שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מפני שברגע שהיא נשואה, היא לא יכולה לנדור מפני שהיא משעובדת לו, והנדר לא תופס. ואז, מה אני עושה? ברגע שהוא יגרש אותה, אז רק יתפוס, כלומר, זה משהו שלא בא לעולם, כי ברגע זה, המצב הזה לא קיים. ורמיני, שואלת הגמרא, משמואל על שמואל, לגבי הלכה אחרת ששמואל פוסק. המקדיש מעשה ידי אשתו. כלומר, הוא מקדיש, פה אנחנו מדברים על נדרים, פה אנחנו מדברים על הקדשים, ותקבע אנחנו נראה שיש לזה משמעות. המקדיש מעשה ידי אשתו, הרי זה עושה ואוכלת, והמותר, כלומר, מה שיותר, מה שהמשקל חמישה סלעים האלה, רבי מאיר אומר, הקדש. רבי יוחנן הסנדלר אומר, חולין. ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. אלמה, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. כלומר, הוא בא ואומר כך, אני מקדיש את כל מעשי הדעה של אשתי. עכשיו, היות והיא יכולה לפרנס את עצמה, יכולה להגיד, אינני זנת ואינני עושה, וזה שלה. כלומר, אדם לא יכול להקדיש משהו שלא שלו. אני יכול להקדיש משהו שהוא שלי, משהו לא, שהוא לא שלי, אני לא יכול להקדיש. אז רבי מאיר אומר, זה יהיה הקדש כשתמות וירשנה. כלומר, ברגע שהיא תמות וירשנה, אז זה יהיה הקדש. ורבי יוחנן הסנדלר אומר שחולין, לא. ושמואל אמר, הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, משמע שאני לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. בוא נראה את הר"ן גם כן, ורמינו, בשורות הבינוניות, בשורה השנייה. המקדיש מעשה ידי אשתו, הרי זה עושה ואוכלת, איקא דמוקמילא בפרק אף על פי, אפילו במעלה למזונות. ואפילו אחי הרשות בידה לבטל הקדשו, והרי זו עושה ואוכלת מדרבונה, דמערתה מיכולה אישה לומר לבעלה, אני ננזונת ואני עושה. ומן דפלג על דרבונה, הטה מוקל אלה מתניתין, בשאין מעלה למזונות, משום אחי היא עושה ואוכלת. כלומר, או שהוא לא נותן לה מזונות, ואז היא עושה ואוכלת, או שאנחנו אומרים שהאישה יכולה בכלל להשתחרר מזה, היא אומרת, אני עושה ואני אוכלת. אוקיי? ואז, מה אנחנו אומרים? שמואל אמר הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, ואז אני רואה שמצד אחד אדם לא מקדיש דבר שלא בא לעולם, כי זה דבר שלא בא לעולם, ומצד שני שהוא אמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אז שמואל סובר כאילו שכן אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וזה סתירה בין שמואל לבין עצמו. מנסה הגמרא לתרץ, וכי תימא הכי כאמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי על העדפה הוא דכאמר. כלומר, בוא נבוא ונגיד ששמואל, מה שהוא אומר עכשיו, שוב, אנחנו עושים איזושהי אוקימתא בדברי שמואל, ואומרים שמה ששמואל אמר פה, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הוא מדבר על הסיפור של העדפה. כלומר, שהוא פוסק הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שלפי רבי יוחנן בן נורי, העדפה הוא שלו. כן? כי רבי יוחנן בן נורי סובר שהעדפה הוא שלו, אמרנו, ורק הסיבה שהוא צריך להפר, שמה יגרשנה וכו' וכו'. מיד דוחה הגמרא הזה אומרת, וכי תימא, כלומר אומרת שאפילו אם תרצה, אז אני מיד דוחה את זה. לימא הלכה כרבי יוחנן בן נורי בעדפה, תגיד את זה במפורש, מה אתה הלכה כרבי יוחנן בן נורי? תגיד, הלכה כרבי יוחנן בן נורי בעדפה, מפני שזה משמעותי לבוא ולהגיד האם זה בזה או אם זה לא בזה. אינמי, הלכה כתנא קמא. הרי מה ההבדל בין רבי יוחנן בן נורי לבין תנא קמא? לא בסיפור של העדפה, אלא בסיפור אלא בסיפור של שמה יגרשנה. כלומר, ואם אני בא ואני אומר שאני סובר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז ברור שהוא סובר כתנא קמא גם בסיפור הזה של המחלוקת בינו לבין רבי יוחנן בן נורי. כלומר, הוא סובר כתנא קמא גם בעדפה, הוא סובר כתנא קמא גם בנושא הזה של אדם, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז תגיד, פשוט, הלכה כתנא קמא, יש לך דעה. למה אתה מתחיל לסבך את עצמך להגיד רבי יוחנן בן נורי עם עדפה, בלי עדפה? אינמי, אין הלכה כרבי עקיבא. שוב, תנא קמא הרי זה ההפך של רבי עקיבא, ואם אתה לא סובר כמו רבי עקיבא לגבי העדפה, לגבי מה שנותר, מה שהיא עושה מעבר למה שהיא מחויבת, אז תגיד, אין הלכה כרבי עקיבא. כלומר, למה אתה... ולכן עדיין נשארת לנו הסתירה של שמואל על עצמו, שמצד אחד אנחנו אומרים, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ומצד שני יוצא ממנו שאדם אינו מקדיש דבר שלא בא לעולם. אלא אמר רבי יוסף, שני קונמות, הואיל ואדם אוסר פירות חברו עליו, אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו. מה הוא בא ואומר? נראית הרן, הרן נמצא בשורות הרחבות, אם מסתכל מימין תוספות, אז קצת למטה, שני קונמות, המילה הראשונה היא מובלטת מצד ימין, שני קונמות, הועיל ואדם אוסר פירות חברו עליו, מה יקפך את מהקדש לקונמות? אף על גב דן אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אדם אוסר דבר שלא בא לעולם, דאשכחן מילתא דאיתא בקונמות ולאיתא בהקדש, שרי אף על פי שאין אדם מקדיש פירות חברו, אדם אוסר פירות חברו עליו, וכיוון שכן, אדם אוסר נמי דבר שלא בא לעולם, דבעה פירות חברו לדידי כדבר שלא בא לעולם, דם ידלת לו באומידי. הוא בא ואומר, יש הבדל בין קונמות להקדש. אני לא יכול להקדיש משהו, של, משהו שהוא לא שייך לי. אני לא יכול להקדיש חפץ של חבר שלי. זה בהקדש. ולכן, למה? כי זה דבר שלא בא לעולם לגביי, כי הוא לא שלי. יכול להיות שמחר יהיה לי אותו, אבל היום הוא לא שלי ולכן אני לא יכול להקדיש. בקונמות המצב הוא קצת שונה. אני יכול לסור את פירות חברי עליי. כלומר, יש לי פה שני גורמים. גורם אחד זה החפץ הנאסר, והגורם השני זה מי שזה נאסר עליו. עכשיו, מה הגמרא רוצה לבוא ולהגיד? שיכול להיות מצב שבו אחד מהדברים הם באו לעולם. כלומר, אם שני הדברים ביחד לא באו לעולם, אז אין אדם עושה את הפעולה בדבר שלא בא לעולם. אבל אם אחד מהדברים בא לעולם, אז אדם כן יכול לעשות פעולה. לא משנה, או זה או זה. עכשיו בוא נראה בהקדש, בכל מקרה זה לא בא לעולם. אדם לא יכול להקדיש חפץ של חבר שלו, כי זה לא בא לעולם. גם החפץ לא בא לעולם כי זה לא שלו, וגם חבר שלו לא בא לעולם, כי זה גם חבר שלו לא שלו. מה זה בקונמות? אם אני אוסר פירות חברי עליי, אז יש לנו ככה, פירות חברי זה משהו שלא שלי, שכאילו הוא לא בא לעולם. אבל אני יש לי את כל הזכויות על הגוף שלי, כלומר, אני באתי לעולם. כלומר, יש לי מצב שבו אחד מהם זה כן בא לעולם, והשני זה לא בא לעולם. אותו דבר לגבי ההקדש. אני יכול להקדיש משהו שלי, משהו שכרגע לא שלי, כשהדבר הזה שייך לי כרגע. בוא נראה את הרן שוב. כן, אמרנו את זה, נראה את זה שוב. דאשכחן מילתא דאיתא בקונמות ולאיתא בהקדש, הרי אף על פי שאין אדם מקדיש פירות חברו, אדם אוסר פירות חברו עליו, וכיוון שכן, אדם אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו, כן? כלומר עליו, כי הוא נמצא בעולם. דא פירות חברו לדידי כדבר שלא בא לעולם דמי, דלת בהו הדדי. אז זה מה שהגמרא רוצה לחלק בין המקרה הזה לבין המקרה ההוא. אמר לה אביי, כלומר באי אביי ודוחה את התירוץ. בישלמה אדם אוסר פירות חברו עליו, שהרי אדם אוסר פירותיו על חברו, אלא יסור דבר שלא בא לעולם על חברו, שהרי אין אדם אוסר פירות חברו על חברו. כלומר הוא בא ואומר, לא מסתדר לי, כי בישלמה בהקדש באחד מהם דבר שזה דבר שבא לעולם, אבל בוא נראה את הרן, אבל אדם לא יכול לעשות לאסור דבר של חברו על חברו, כפי שאנחנו אמרנו. בוא נראה רגע. אין ודאי קושטא כאמר דפירות חברו כדבר שלא בא לעולם דמי. אנחנו ממשיכים בהמשך, פשוט בהמשך של הרן, זה אני יודע 12-13 שורות לפני סוף העמוד. מי הוא? ממקום שבא דעת לא משכחת בקונמות, דאדם אוסר אלא איך דהווי חד מיניו ברשותי או הפירות או אדם הנאסר בהם, ומשום מה אחי אדם אוסר פירות חברו עליו, דני שהפירות אינם ברשותו גופי סגי, כלומר הגוף שלו ברשותו, הגוף של האדם ברשותו, ומאה שהפיר דייקה למלך דאדם אוסר דבר שלא בא לעולם, זה דבר שלא בא לעולם כפירות חברו דמי, אלא יסור דבר שלא בא לעולם על חברו, דדיום ידי מתניתים, שאוסר את מעשה ידיה שלא באו לעולם על בעלה. הרי מה האישה באה ואומרת? אני אוסרת את מעשה ידיי על בעלי. עכשיו, מעשה ידיה זה דבר שלא בא לעולם, כי עדיין עוד לא עשתה, היא תעשה את זה בעתיד. על מי אוסרת? על בעלה, שזה גם לא בא לעולם, כי זה לא ברשותה, כי זה ברשותו. איפה זה? ברח לי מהארון. ודבר שלא בא לעולם על חברו כפירות חברו על חברו דמי. כלומר, אז הגמרא אומרת, זה לא מספיק טוב, מפני שבמקרה הזה של המשנה שלנו, של האישה, היא אוסרת. שני הדברים הם כאילו לא בא לעולם, כי הם לא, שני הדברים הם לא נמצאים ברשותה. אוקיי, מה ההמשך? בעזרת השם אחר.